שלום וברכה קהל קדוש, אז כהרגלנו הנפלא מלפני החגים, אנחנו ממשיכים. שום דבר לא יעצור בעדנו, ואנחנו ממשיכים בגבורה נפלאה במסכת סנהדרין פרק חלק, דף קו"ב עמוד ב'. ואנחנו בעצם הגענו לשרידים האחרונים של הסוגיה של דואג ואחיתופל. לפני שאנחנו נתחיל את הסוגיה הרצינית, תודה רבה, את הסוגיה המשמעותית הרצינית של דוד ובת-שבע. אבל אנחנו לא יכולים לדלג על שורות, אז אנחנו בדף קו"ב עמוד ב', אנחנו בשורה מלמטה 2, 4, 6, 8, 9 שורות מלמטה. אמר רבי עמי, לא מת דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר הוא ימות באין מוסר וברוב יבלתו ישגה. כלומר, יש מבחן לתורה שהיא אמיתית ותורה שהיא לא אמיתית. דברנו על כך שדואג הוא בעל תורה, מגדולי תורה, אבל תורתו היא תורה מזויפת. במה היא מזויפת? היא מתנגדת למלכות בית דוד. אז מה, מותר להתנגד למלך? כן, אבל מלכות בית דוד היא מלכות ישראל האידיאלית. זאת אומרת, יכולה להיות תורה בלי מלכות. אם זה תורה בלי מלכות, זה לא תורה. זה דבר חריף מאוד מה שנאמר כאן, בעצם הגמרא אומרת את זה, אין שמאחר ודואג הוא המתנגד של דוד, אז אין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שיש לו תורה ויש לו לימוד וכדומה. עכשיו, מה זה בא לומר? איך יכולה להיות תורה בלי מלכות? יש שאלה בכלל, מהי היהדות? האם היהדות היא דת או לאום? זה ויכוח שעד עצם היום הזה מסעיר את החברה הישראלית מהרבה בחינות. ברור שהתורה, שהיהדות היא לאום, אבל אפשר לטעות ולומר שהיהדות היא דת. וברגע שהיא דת, הקשר שלה אל המלכות הוא קשר רופף, אם בכלל. על כל פנים, יחס חשדני לבעלי תורה כלפי המלכות. ומי שהלך בכיוון הזה באופן קיצוני זה הנצרות. הנצרות קיבלה על עצמה את התורה, אבל לא קיבלה את המלכות, את מלכות ישראל. כלומר, אפשר להפוך את התורה לדבר העומד בפני עצמו, ויש בתורה ממד מסוים של עמידה בפני עצמה, אבל מטרתה של התורה היא ישראל. היה יהודי אחד, קצת מסובך, באמסטרדם, ברוך ספינוזה, הוא אמר דבר מעניין. אני צריך לדעת לקחת את הניצוץ הנכון של דבריו. הוא אמר, שלפי דעתו המצוות של התורה לא ניתנו אלא בשביל ארץ ישראל בלבד, משום שכל הקורא את התורה בעין בלתי משוחדת רואה שזו החוקה המדינית של עם ישראל בארצו. מעניין? אז אם זה מחוץ, אז אם זה החוקה המדינית, ברגע שאין מדינה ובוודאי מחוץ לתחום הגיאוגרפי של המדינה, לא שייך לקיים מצוות, לא שייך תורה. מעניין שהעמדה הזאת של ספינוזה כבר אימץ הספרי, כן? כשהספרי אומר שהספרי עונה על השאלה מדוע מקיימים מצוות בחוץ לארץ. עצם זה שיש שאלה, זה כבר אומר שלכתחילה היינו אומרים שלא צריך. אלא שיש לנו סיבה מדוע אנחנו מקיימים מצוות גם בחוץ לארץ. שימי לך ציונים, שימי לך תמורים וכדומה, אבל זה ברור שאם התורה בעיני החכמים הייתה נתפסת כדת מלכתחילה, לא הייתה עולה השאלה למה לקיים את המצוות בחוץ לארץ. כן. אז דואג מייצג את הכיוון ההופכי, הכיוון של תורה שאין לה חיבור למלכות. אז הוא בעצם, לכן הוא שכח תלמודו. אמר רבי עמי, לא מת דואג, עד ששכח תלמודו, שנאמר הוא ימות בין מוסר ובו ביבלתו ישגה. רב אמר, או רב אשה אמר, מחלוקת, בגרסאות, נצטרע. שנאמר, עצמת כל זונה ממך, כתיב הטעם לצמיתות, כן, עצמתה מלשון צמיתות, ומתרגמינן לחלוטין. ומתננן בין מוסגר ומוחלט אלא פריאה ופרימה. אז מה שכתוב, עצמתה זה מלשון צרעת. מה זה צרעת? אנחנו בדף כופב עמוד ב', והיינו, התחלנו עם 9 שורות מלמטה, אבל לומר את האמת, כבר הגענו ל7 שורות מלמטה, כיוון שקראנו 2 שורות. כן. אתה אדוני, אלוהינו, העולם שהכל יבוא.
אמן.
זה כדי לתת לך זמן למצוא את הדף. אז בעצם, מה זה הסיפור הזה של הצרעת? צרעת זה בדרך כלל ניתן לאנשים בעלי מעלה. אנשים נעלים זוכים לצרעת על עוונותיהם. למשל, הכי מפורסם, משה רבנו, כן? שהוא שם, הביא את ידו בחיקו ונצטרע. כן? עכשיו, אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים, אבל אנחנו רואים שאדם במדרגתו הגבוהה של משה מצטרע, והוא הדין למרים, והוא הדין לעוזיהו מלך יהודה. עוזיהו מלך יהודה, כשמנסה להתנהג כמו כהן גדול, מצטרע. כלומר, הצרעת חלה במי שבמעלה גבוהה וחרג ממעלתו. ניסה לגעת במה שלמעלה ממנו. הוא הדין לדובר לשון הרע. הרי מדוע מדברי לשון הרע מצטרעים? פשוט מאוד, משום שהאדם הוא במעלה. יש לאדם מעלה של רוח ממעללה, צלם אלוהים, נפש חיה. המיוחד באדם זה שהוא האדם המדבר, הדיבור הוא המעלתו של האדם. ולכן כאשר יש קלקול בדבר שהוא מעלתו של האדם, שמה באה הצרה. עכשיו, איפה הצרה פוגעת? בשטח של היחס בין הפנים לבין החוץ. דיינו האור. אדם מתהלך בעולם, כל מה שמתחת לאורו לא גלוי. האור הוא נקודת ההשקה בינו לבין העולם. אז כאשר היחס אל העולם איננו יחס נכון, אצל אנשי המעלה זה מתבטא בצרעת. עכשיו, זה דבר מאוד משמעותי, כי אם דואג נענש בצרעת, זה סימן שהוא איש גדול. זה מה שעולה מכאן.
משפנה גם גוי.
האם מצאנו גוי שיש לו צרעת? כן, נאמן, נכון, אתה צודק. למרות שמעיקר הדין, אין לו דין טומאת צרעת, אבל הוא מצטרע. אגב, אם כבר אתה מזכיר, שאלו אותי שאלה, גויים. גויים שאלו אותי, האם יש עניין של טהרה אצלם? כלומר, האם הם יכולים, למשל, לטבול על טומאתם? האם יש לזה משמעות או שזה חסר משמעות? לכאורה, זה חסר משמעות. כי הרי אין תומעה בגוי. גוי לא מתאמה. ואף על פי כן, הוא לא תומעת מת במגע, הוא כן מתאמה, אבל באופן עקרוני, אין לנו תומעת זב ומצורה ונידה וכו', זה לא קיים אצל גויים. ואני אמרתי שכן יתבלו. כי מה שאין הם מתאמים, הם לא מתאמים אותנו. אבל התורה לא אמרה שום דבר על יחסי תומעה וטהרה אצלם. והבאתי ראיה מן האמן, שהרי הנביא אומר שמה, וטהרת. זאת אומרת שיש אצל נאמן, למרות היותו גוי, יש עניין של טהרה ביחס אל עצמו. ולכן יש כן עניין שגויים יטבלו לטומאתם, לפי עניינם, כפי שהם רוצים וכו'. אגב, מיליוני אנשים עושים את זה בגנגס כל יום. כן. טוב. אמר רבי יוחנן, אז זה התחיל, אחר כך התחילו שאלות, מה עם דיני חציצה ושאובים וכל מיני דברים כאלה. טוב, זה כבר הרגעתי אותם. טוב. אמר רבי יוחנן, 3 מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג. כן, אנחנו בפרק חלק, ברור. אנחנו בדף כובב עמוד ב'. כן, אנחנו כבר, אבל אומר את האמת, כבר 6 שורות מלמטה, כי אנחנו הולכים ומתקדמים בקצב אדיר. טוב, ובכן, אז 3 מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג, אחד ששיקח תלמודו, ואחד ששרף נשמתו, ואחד שפיזר עפרו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. טוב, אז שיקח תלמודו ושרף נשמתו, אני יכול להבין, דואג הוא אדם רשע, יש דברים לא רצויים אצלו, אבל מה זה פיזר אפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות? מעניין, אני הייתי מפזר לא את האפר, אני הייתי מפזר אם כבר את האפר, הרי אם הוא נשרף, מה? אפר ואפר זה אותו דבר? אז למה אברהם אומר ואנוכי אפר ואפר?
כן, אבל בעניין שמעשה פרה אדומה, אז יש שם גם
כן... אפר, שרפת אפר, כן. אז למה, אבל בכל זאת, יש הבדל בשימוש במילה אפר והמילה אפר. האפר מגדל, אפר לא מגדל. כלומר, אי אפשר להצמיח שום דבר בתוך אפר. אבל אפר מציין מה שמגדל. עכשיו, אם מפזרים את אפרו של דואג בבתי מדרשות, בכלל, אני לא יודע, אני, אם כבר הייתי צריך לפזר את אפרו, הייתי מפזר אותו במקום אחר, לא בבית המדרש. בכנסיות, בים, לא יודע. כמו שעשו לאותו רשע מגרמניה. אבל למה לפזר בבית המדרש? וכי בית המדרש לא צריך להיות נקי?
אפר נשמתו
פה. כן, בסדר, אז מה? אני מסכים איתך. בסדר, אבל אני לא יודע איך נראה אפר של נשמה. אבל אם כבר, אז למה בבית המדרש? מה?
בים.
יילחמו נגדה?
ידונו.
אני טוען משהו אחר, שמשהו מתורתו של דואג נשאר בבית המדרש.
נשאר.
כלומר, הנטייה, הסכנות שיש בתורה הדואגית, קיימות בבית המדרש בכל דור ודור. שתורה שהיא מהשפה ולחוץ, תורה שלא מכירה במלכות וכו'. זה נמצא. זה נמצא בין תלמידי חכמים.
היום תורה של תורה של
מידי
חכמים שבקרב הציבור,
שאינו
למכיר
במדינת
ישראל, אז גם כן
אנחנו... אני דרכי רק לרמוז. בסדר? עכשיו, אבל זה אומר שיש משהו שיכול להיות דבר, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שהמזיקים הם אלה שפוגעים בברכי תלמידי חכמים, ובבגדי תלמידי חכמים שיושבים בבית המדרש. כן, הגמרא שואלת, איך יכול להיות? אדם יושב בבית המדרש, למה זה הבגד שלו מתבלה? ואם הוא יושב כל היום, אז למה הברכיים שלו כושלות? אומרת הגמרא, כי המזיקים נמצאים שם. כלומר, יש מזיקים בבית המדרש. אגב, יש הלכות שקשורות למזיקים מתלמידי חכמים. תלמיד חכם, אסור לו לצאת בלילה יחידי. אחת הסיבות, מפני המזיקים. פעם מצאו את הרב קוק מהלך יחידי בלילה בירושלים. שאלו אותו, נו, הוא ענה, המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. טוב, אז...
גם עליך לא חושבים
שאתה. עליי? אני לא יודע, לא... כן? יפה, אז אני כנראה במועדון חיובי ביותר. כן. טוב, אז זה על... יש גם בזוהר דבר מעניין, כתוב בפרשת בראשית בזוהר, שאליהו הנביא ואחיה השילוני מסתובבים בבתי מדרש. בכל דור ודור, אליהו הנביא מגיע לבית המדרש, כדי לתקן את הראשים של ראשי הישיבות. כלומר, הם צריך ניקוי ראש מסוים, ואז מדי פעם אליהו נכנס, מנקה את הראש של, של ראשי הישיבות, וממשיך את דרכו. כן? אז זה כנראה האפר של דואג האדומי נמצא שם. כן? זה המשמעות. אבל זה גם אומר שאנחנו מחבבים את אותו רשע, שלמרות שאין לו חלק לעולם הבא וכל הדברים הקשים שנאמרו, אבל בכל זאת כואב לנו עליו, כן? יש על אלישע בן אבויה, אמרו משהו דומה, שכאשר הוא מת, אז יצא אש מקברו. ואז רבי מאיר אמר, כשאני העלה למעלה, אני אטפל בזה. מת רבי מאיר, פסק האש, פסק העשן מקברו של אחר, אבל היה עשן יוצא מקברו של רבי מאיר. ואז רבי יהודה הנשיא אמר, זה לא יכול להיות שהרב בגהינם והתלמידים בגן עדן. ואז הוא קיבל את את העשן גם מזה וגם מזה. כלומר, יש לנו איזושהי מחויבות מוסרית כלפי מי שלמדנו ממנו תורה, גם אם הוא טעה. אז זה בדיוק עניינו של דואג האדומי, גם ראינו בסוגיה הקודמת, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא צריך לעשות שלום בין דוד לבין דואג. אז כלומר, בעולם הבא יש דיוני פיוס כאלה, בין דוד לבין האויבים שלו. אמר רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה, דואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד. כן, כלומר, ראינו שברשימה של אלה שאין להם חלק עולם הבא, יש דואג ואחיתופל, דואג אין לו חלק עולם הבא, גם אחיתופל. מה ההבדל ביניהם? חטאו של דואג הוא חטא בתורה. כן, יש לו תורה שהביאה אותו לידי שפיכות דמים, אבל הוא בעל תורה, חטא שלו הוא בתורה. מה עם אחיתופל? אחיתופל בגד בדוד. זאת אומרת, החטא שלו במלכות. עכשיו, למה הוא בגד בדוד? כי הוא תמך באבשלום. כלומר, מבחינה מדינית, הוא חושב שאבשלום יותר טוב מדוד, מכל מיני סיבות, יהיו הסיבות אשר יהיו, בגד בדוד, לכן הוא אין לו חלק לו עמד.
הוא בגד בדוד במלכות.
הוא בגד, לא, הוא רצה מלכות אחרת.
הוא הסבא של בת שבע.
הוא הסבא של בת שבע, כן. כן, כן. של, זאת אומרת שיש לו גם שייכות למלכות. בסופו של דבר, אפשר לומר שמאחיתופל יצא המשיח. הרי אם הוא הסבא של בת שבע, ובת שבע היא אם שלמה, ומשלמה יוצאת השושלת המשיחית, אז אחיתופל, לעומת דואג, הוא אדם שבעל כוח מדיני, ולכן יש לו שייכות אפילו על מלכות בית דוד. למרות ההתנגדות שלו לדוד. אז החטא שלו הוא חטא פוליטי. זאת אומרת, כשם שהפרדת התורה מן הפוליטיקה היא חטא, הפרדת הפוליטיקה מן הדת גם היא חטא. זה העניין. כלומר, זה הקיצוניות המלכותית של אחיתופל שמוציאה אותו מהעולם הבא. יוצא לפי זה. לא, אז אנחנו לא יודעים אם היא יותר גרוע, אבל דבר אחד מאוד ברור. דואג ואחיתופל ביחד, זה יוצא מצוין. כלומר, אם אני רוצה לדעת מי זה דוד, דוד זה מי שהוא גם אחיתופל וגם דואג ביחד. כן, וזה בדיוק מה שכתוב כאן, שדואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד, ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם. כלומר, הם חיו כל אחד פחות מ-35 שנה. אז 35 ועוד 35, זה יוצא 70, כמו שימיו של דוד. כל אחד הוא חצי דוד. תניא נמי אחי, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, כל שנותיו של דואג לא היו אלא 34, ושל אחיתופל אינם אלא 33. אז זאת אומרת שביחד הם מתקרבים לדוד. ואמר רבי יוחנן, בתחילה קרא דוד לאחיתופל רבו, ולבסוף כראו חברו, ולבסוף כראו תלמידו. בתחילה כראו רבו, ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי. ולבסוף כראו חברו, אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוהים נהלך ברגש. ולבסוף כראו תלמידו, גם איש שלומי אשר מתחתי בו, חל לחמי, הגדיל היה עקב. עכשיו, זאת אומרת שאחיתופל הוא רבו של דוד, אבל באיזה עניין הוא רבו? כן, אחיתופל היה רבו של דוד בענייני מלכות, לא בענייני תורה. שהרי הוא היה היועץ, הרי ידוע שעצתו של אחיתופל היא תמיד אמת. ולכן כאשר אחיתופל ראה שאבשלום איננו מקבל את עצתו, הוא ידע מיד שהוא הפסיד במלחמה. ולכן התאבד וכו'. וציווה לביתו כדי שהממון לא יהיה של המלכות וכו'. זאת אומרת, כשאומרים עצת אחיתופל, בביטוי המודרני זה טעות. עצת אחיתופל זה דווקא העצה הנכונה. כן, אז כן, כמו שמישהו נתן לי עצת אחיתופל, הלוואי שיקבל עצות אחיתופל. אבל מה הסיפור הזה שהוא רבו? אז יש משנה שמובד בפרק עניין תורה, בסוף מסכת אבות, שהלומד דבר אחד מחברו צריך לנהוג בו כבוד. ואז שמה יש קל וחומר. ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל, אלא דבר אחד, נהג בו כבוד. הלומד מחברו, אפילו אות אחת, אינו דין שצריך לנהוג בו כבוד. לכאורה איזה מין קל וחומר זה? אות אחת זה פחות מדבר אחד. דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כן? אלא אם כן תלך כרבי תרפון שלא דורש דיו. אבל זה קצת תמוע, כן? אלא במה דוד למד? הוא למד במלכות דבר אחד. אות אחת בתורה זה הרבה יותר מדבר אחד של מלכות. ולכן הלומד מחברו אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד, כי אות אחת בתורה זה הרבה הרבה יותר מדבר אחד של מלכות.
זה הרב, לא לימד אותו אשר יחדיו לנתקסור, בבית השם להלך ברגש.
נו, זה מה שכתוב. מה הבעיה?
שתי דברים. קודם כל שלא לומדים לבד, ושלבית המקדש לא נכנסים עם כלי זין.
נכון. בסדר, אבל המשנה אומרת למד ממנו דבר אחד, אז זה סופר פה. כן, נדבר לפי המשנה באבות. טוב, אמר רב יהודה, אמר, עכשיו עד עכשיו למדנו אם כן את הסוגיה של דוד ואחיתופל, אנחנו צריכים לגמור את זה, ועכשיו אנחנו מתחילים היום סוגיה חדשה ומשמעותית מאוד, הסוגיה של דוד ובת שבע. מעשה דוד ובת שבע העסיק הרבה את החכמים, כמובן, גם הוא מעסיק מאוד את התנ"ך. עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה, לפני שאנחנו ניגשים לדברי חכמים על דוד ובת שבע, יש באמת, כשאנחנו קוראים את התנ"ך, אנחנו מרגישים איזשהו דיסוננס. הרי התנ"ך כל הזמן משבח את דוד. כלומר, העמדה המקראית היא באופן ברור בעד דוד. גם לפני המעשה, גם אחרי המעשה. אבל באמצע הסיפור הכל כך משובח של דוד המלך, פתאום מופיע איזה משהו דמזעזע, איזשהו קטם נורא, ולכן צריך להבין מה כוונת המחבר. כלומר, אני מדבר לפני השאלה אם כל האומר דוד חטא או לא חטא וכו'. יש שאלה מהותית. איך יכול להיות שאותו אדם שהתורה אומרת עליו מה שאומרת, שהתנך אומר עליו מה שאומר, גם יחטא בחטא הזה. כן? זה שאלה מהותית ואמיתית, וגם בלי קשר לדברי חזן. לומד התנך צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. יש אגב דבר מעניין. ספר דברי הימים, מתעלם לחלוטין מהסיפור הזה. ולא, אלא מספרים לנו שדוד יושב בירושלים בזמן שיואב כובש את עמון, את רבת עמון, ושמה זה נעצר. היינו מצפים לראות את ההמשך. אפשר לומר שמחבר דברי הימים, סומך עליך שאתה כבר קראת בספר שמואל. אולי. או שהוא רוצה שאתה לא תשים לב יותר מדי. בסדר. אבל זה כבר אומר שיש יחס אמביוולנטי לנושא של בת שבע, כבר בתוך התנך, שלא לדבר על ספר תהילים, כן, בבוא אליו נתן למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. בבת שבע, זה מוזכר הסיפור הזה, והשאלה היא, מה עושים? יותר מזה, אנחנו רואים שבימי שלמה המלך, תמיד הכתוב מזכיר את זכותו של דוד. שלמה המלך נולד מבת שבע. תמיד הקדוש ברוך הוא אומר, למען דוד עבדי וכו' וכו'. אז יש פה איזה משהו שצריך בירור.
יש מקום אחד שכן מוזכר.
שמה?
חטאו של דוד מוזכר.
מוזכר בספר שמואל.
לא, אני מדבר על הסיפור.
כן, מלבד אוריה החיתי. כן, מסופר. אבל שם דווקא על אוריה החיתי מוזכר, ולא על בת שבע. כן, כאילו שהחומרה היא כלפי אוריה, יותר מאשר כלפי הסיפור של בת שבע. אז הדבר הזה באמת מצריך איזשהו בירור. טוב, אז בואו נקרא, אנחנו נתחיל את הלימוד. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם על יביא אדם עצמו לידי ניסיון. שערי, דוד, מלך ישראל, הביא עצמו לידי ניסיון, ונכשל. השאלה, במה נכשל? כן, זה השאלה. כלומר, אם אני אשאל את עצמי, במה נכשל דוד? בפשטות, פשט הכתוב, נכשל באשת איש, וברצח. שער הכל, שפיכות דמים וגילוי עריות, לא סימפטי, נכון?
שני דברים שונים.
שני דברים שונים, אבל מתרחשים פחות או יותר באותו פרק. אז דמים נכשל ועצמו בניסיון ונכשל. עכשיו חז"ל אומרים, לא פה, למסכת שבת, שכל היוצא למלחמת ודוד, גט כריתות הוא כותב לאשתו, אז יוצא שבת שבע הייתה לפחות ספק אשת איש, ובסוף התברר שהיא לא אשת איש, כיוון שאוריה לא חזר הביתה, וגם אוריה מורד למלכות היה, אז היה מגיע לו למות, בקיצור, אז במה הוא נכשל? נתאר לעצמנו, שנתן הנביא היה מגיע לדוד, ואומר, דוד, אתה לא בסדר, אתה לקחת את אשת חברך והרגת אותו. מה, ודוד היה עונה, אני קראתי בגמרא שאני בסדר דווקא. קראתי בגמרא שכל היוצא למלחמת דוד גט חיתות הוא כזה ואשתו, והוא מוכן במלכות, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אם דוד ככה היה עונה, מצבו היה מחמיר. כי הטענה של נתן, איננה טענה הלכתית. היא טענה מוסרית. מוסרית זה לא בסדר. כלומר, זה לא משנה שאתה מצאת איזושהי דרך לצאת מן החומרה ההלכתית של ההלכה, של העבירה. אבל יש לך חומרה מוסרית אדירה. אתה באמת לקחת אשת איש, באמת רצחת מישהו, למרות שהלכתית אתה נקי. בסדר? אז לכן דוד ענה נכון. ויאמר דוד, חטאתי. אגב, שם יש פסקה באמצע פסוק, כלומר זה ממשיך, השורה ריקה, כאילו שהיה לו עוד מה לומר, אבל הוא לא אמר. אבל דוד, גם דוד אומר במפורש, במזמור, במזמור נ"א, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. כן? מה? אז זה יותר חמור, בעצם החטא המוסרי יותר חמור. עכשיו יש בכלל, כאן אני מוכרח להביא את המהר"ל. המהר"ל דן בשאלה, איך אפשר לומר בספר בר הגולה. בספר בר הגולה שואל המהר"ל, איך חכמים אמרו, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אגב, המשפט הזה לא מופיע בסוגיה שלנו, אלא מופיע במסכת שבת, ואז שואל המהר"ל, איך חז"ל אמרו, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, והלא מפורש בכתוב שחטא. כן, המהר"ל לא מתעלם מפשט הכתוב. לכן אומר, אתם יודעים שבבית המדרש מדי פעם זה עולה, הנושא של דוד ובת שבע וארוחות סוערות מסביב לזה. פעם אחת בכנסת היה אפילו אחד, איש פוליטי ישראלי ידוע, שאמר, לא מכל מה שדוד עשה אני מזדהה, מה שהוא עשה על הגגות וכו', ואז פרצה שערה בכנסת, ואחד מחברי הכנסת אמר, פגעו בנעים, בדוד, פגעו בנעים זמירות ישראל וכו' וכו'. זה עשה הרבה רעש, ואז הסוגיה של כל האומר דוד חטא, עלתה גם לתקשורת. מה?
לא הייתה הצבעת?
בסנהדרין הייתה, כן. רואים בגמרא. עכשיו, ואז יוצא שכל הנושא של דוד ובת שבע עלה לתקשורת, כל הסוגיה התלמודית עלתה, וזה היה מאוד מעניין. אני רוצה רק להזכיר בהקשר הזה, מה שקרה למחרת בבוקר, דיברה שם חברת הכנסת יעל דיין.
לא פחות ולא יותר.
כן. והיא אמרה דבר מאוד מעניין. היא אמרה דבר מעניין. רוצים לשמוע או לא? לא, כי אתם תגידו, אני באתי להגיד דברי תורה, מה אני מצטט כאלה? טוב.
כנסת.
כן, מלכות, מה זאת אומרת? עכשיו, אז היא אמרה, תראו, הדתיים לקחו מדוד את כל הצד הקליריקלי. מהתנך בכלל, לקחו, הדתיים לקחו מהתנך את כל הצד הקלריקלי האפל. הימניים לקחו את כל הצד הלאומני, הפשיסטי, הגזעני. אז לנו השמאלנים תשאירו את הצד האנושי של הדמויות של התנך. מעניין? עכשיו, מה היא רצתה לומר? היא בעצם אמרה, בלי לדעת, את מה שהרב קוק אומר, בספר אורות. שבכל אומה, וגם בכלל זה בעם ישראל, יש תמיד שלוש נטיות. הנטייה הדתית, הלאומית והאוניברסלית. ואז שלושתם ביחד מהווים שלוש מפלגות, שחושבות כל אחת שרק היא לבדה אומרת את האמת, והם צריכים לעשות סינתזה בין הערכים שלהם. אז זה מעניין שהיא חיפשה, בכל זאת איזה, רואים שהשמאלני, הפרוגרסיבי, מבקש איזושהי אחיזה בתנך. ואז היא מתחננת, אותה יעל דיין, אל תיקחו לנו את זה. כן, עכשיו, מה זה להיות אנושי מבחינתה? זה להיות חוטא. כן, כלומר, זה שדוד נכשל, זה מה שעושה אותו אנושי מבחינתה. בסדר, אנחנו מבינים מה זה להיות אנושי. אבל, למה דיברתי על זה? כן, אני חוזר פה למהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג שואל, איך אפשר להגיד על דוד שלא חטא? אז ואז הגמרא שם אומרת, אפשר שנאמר והשם עמו, וכך נמצא בידו? מה זה אומר והשם עמו? שהכתוב באופן עקבי מספר את דוד. אז אותו כתוב שמספר לנו על העבירה שלו, מספר לנו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אז אומר ככה מהר"ל, דוד עצמו, זה דברים קשים, אז אם יש פה מישהו רגיש שיצא, אומר המהר"ל, דוד עצמו לא היה אכפת לו שיש את איש, ולא היה אכפת לו אם אוריה מורד במלכות או לא. בכל מקרה הוא רצה את בת שבע. אבל הקדוש ברוך הוא היה אכפת לו. הקדוש ברוך הוא לא רצה שמלכות בית דוד תיבנה על רצח ועל גילוי עריות. ולכן הקדוש ברוך הוא השגחה סדרה שהיא תהיה גרושה ושאוריה יהיה מורד במלכות. כך אומר המהר"ל. כן, זאת אומרת, יש, זה כמו הדעה של הרשב"ם ביחס למכירת יוסף. נשאלת השאלה, מי מכר את יוסף? הרי זה עבירה חמורה מאוד. הרי כי מי שגונב אחד מאחיו מבני ישראל ויתעמר בו ומכרו, הוא מת הגנב ההוא. אז איך יכול להיות שכל ההיסטוריה של עם ישראל תתחיל מעבירה כזאת? כן, הרי זו הייתה הטענה של מדרש של הזכירה והקינה של 10 הרוגי מלכות וכו'. אלא מה? אומר, וגם הם אומרים, לכו ונמכרהו. כלומר, הם מתכננים את זה. אבל מה קורה? הם יושבים, זרקו את יוסף לבור, ואז הם יושבים לאכול לחם. איפה הם אוכלים את הלחם? במרחק מן הבור, מן הסתם. הרי יש פה בחור שצועק, זה לא נעים שם עד לכל. מה? שלוש דקות, אז אכלו איזה 100 מטר משם, אכלו את הסעודה, והם רואים את הישמעאלים מגיעים מרחוק. אז יהודה אומר, וואו, יש לי רעיון, בואו נמכרנו לישמעאלים. אמרו, טוב, זה רעיון טוב. בינתיים, ראובן הולך אל הבור. למה הוא הולך אל הבור? לפי הפשט. כדי להכין את ראובן, להכין את יוסף למכירה. הוא רוצה להוציא את יוסף מן הבור, כדי למכור אותו. ומה קורה? אז הישמעאלים עדיין רחוקים. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו אותו לישמעאלים. כלומר, בעצם יוסף נחטף על ידי המדיינים, והם מכרו אותו לישמעאלים. מגיע ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. למה?
הילד
איננו. כן, הילד איננו, הוא חוזר לאחים, הם לא יודעים מה קרה. מה הם חושבים שקרה? הם חושבים שיוסף נאכל על ידי חיה רעה. כך שהסיפור שלהם עם הכותונת שהם טובלים באדם ומספרים ליעקב, זה מה שהם חושבים שקרה באמת, שחיה רעה אכלת הוא. הם לא יודעים שיוסף נחטף ונמכר לישמעאלים. יוסף לא יודע שהם לא יודעים, לכן הוא אומר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. הוא חושב שהם נתנו את ההוראה. אבל בקיצור, יש פה אי הבנה. אז יוצא, אז זה כך מפרש הרשב"ם, וזה פשט הכתוב. רש"י שינה את זה. רש"י שכבר ידע שאפשר לפרש כמו הנכד שלו, אומר, וימשכו האחים את יוסף מן הבור. רש"י הוסיף את המילה האחים, כי רש"י ידע שאפשר לפרש אחר. עכשיו, אם נלך לפי רשב"ם, יוצא לפי זה שהאחים לא מכרו את יוסף. אבל מה? הם רצו למכור אותו. הם התכוונו, אמרו, לכו ונמכרו.
הם גרמו למכירה,
אבל הם לא מכרו. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא, הם לא בסדר שהם רוצים למכור אותו. מצידם הם אפילו הורגים אותו. אבל ההשגחה לא רצתה שעם ישראל יקום ממעשה כל כך חמור. לכן סידר שבאו המדיינים והוציאו את יוסף מן הבור. זאת אומרת, אותו דבר לגבי דוד. דוד מוכן לקחת אשת איש, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז זה נאמר והשם עמו. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה? כי צריך להקים את השושלת המשיחית. עכשיו, יש פה שאלה גדולה. ולמה לדוד לא אכפת? למה לדוד לא אכפת שיש את איש? זאת השאלה. האם בגלל שלדוד יש יצר כל כך חזק? או שיש פה כוונה אחרת? כן? זה המהר"ל לא הסביר. המהר"ל לא הסביר מדוע דוד מוכן לבוא אפילו על אשת איש. אבל זה, אני חושב שהסוגיה פה מתייחסת לשאלה הזאת, וזה מה שאנחנו נקרא עכשיו, זאת השאלה. אמר לפעמים, אז אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב לעולם על יביא אדם עצמו. אגב, אני צריך לציין שאנחנו כבר בדף קוף זין, עמוד א', אמר רב יהודה, אמר רב לעולם על יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד. עכשיו, כל אחד יגיד אלוהי, נגיד, אני יודע, יוסי יגיד, למה לא אומרים אלוהי יוסי, ואני יודע, שמואל יגיד, למה לא אומרים אלוהי שמואל, מה הרצון של דוד שיאמרו אלוהי דוד? זה פשוט מאוד. האבות, מה הם עשו? הקימו את עם ישראל. מה עשה דוד? הקים את מלכות ישראל. והאומה עם הארץ, זה השלמות האמיתית. לכן אומר דוד, אני השלמתי את העבודה של האבות. לכן ראוי בהחלט שיאמר אלוהי דוד. אלוהי דוד זה נצחי. הן האבות הן הן המרכבה, ודוד רגל רביעית במרכבה, הוא רוצה גם כן. זה הרעיון שלו. הוא רוצה להבטיח את הנצחיות של מלכותו. אמר, אינהו מנסו לי ואת לא מנסיתי. כלומר, אלה עמדו בניסיון, אתה לא היית בניסיון. אמר לפניו ריבונו של עולם, בחנני ונסני. שנאמר, בחנני השם ונסני, וכו'. וגומר, אמר, מנסן אלך, ואבידנה מילתה בעדך, דלידו להודעתינו. כלומר, אומר הקדוש, הוא בסדר, אני אנסה אותך, ואני אנסה אותך בדבר, ואני אעשה לך משהו, איזה ג'סטה שלא עשיתי איתה. דלידו להודעתינו, ואילו ענק המודן עלך. כלומר, להם לא סיפרתי מה יהיה הניסיון שלהם, לך אני מודיע מראש מה יהיה הניסיון שלך. למצין עלך בדבר עבודה. אתה תתנסה בנושא של עריות. עכשיו, למה הניסיון של דוד הוא בעריות? כי כל העניין של דוד זה השושלת. והשושלת זה עובר דרך המעשה של הזוגיות, המעשה המיני. לכן זה הניסיון שלו. מיד, ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו. כן, מה זאת אומרת? הרי אדם לא קם מהמשכב לעת הערב. בערב הוא הולך לשכב. ביום הוא עומד. ופתאום רואים שדוד שוכב ביום. אמר רב יהודה שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום. כלומר, הוא היה בא על נשיו ביום, כדי לגדור את עצמו מיצר הרע. ונתעלמה ממנו הלכה. מה הדבר? איבר קטן יש באדם, מסביעו רעב ומרעיבו שבע. כלומר, הוא לא הבין שעל זה הוא מגביר את אהבתו. כן. והתהלך על גג בית המלך, וירא אישה, רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד, בת שבע. טובת מראה מאוד. אגב, מה פתאום אישה רוחצת מעל הגג? אישה מתרחצת באמבטיה, לא? אבל מה היא צריכה מעל הגג?
שקוזי.
כן, לא, יכול להיות שהגג היה גבוה, ואז בעצם מסתיר אותה, כלומר, היא מוקפת, אבל דוד בא במקום יותר גבוה. אבל אני חושב שהכוונה פה לרמוז שיש משהו גבוה בכל הסיפור הזה. כלומר, לא לשפוט את זה באופן שפל, אלא באופן גבוה. בת שבע, אבק החיפה רישה תותה חלטה. כלומר, בת שבע הייתה מתרחצת מאחורי מחיצה. אתה שטן, ידמלה כציפרת, בא השטן ונראה לו, לדמלה, כן, לדוד, כציפור. פתק בגירה, פתקה לחלטה, יגליה וחזיה. ואז הוא ירח חץ, וזה הוריד את המחיצה, ואז הוא ראה את בת שבע. טוב, קצת מוזר, מה זה הציפור הזאת? ראינו בתחילת פרק חלק, אנטונינוס שאל את רבי, שגוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין, שהגוף אומר נשמה חטאה, שהרי מיום שפרשה ממני, אני דווקא לא עושה כלום, אני בקבר ולא עושה כלום. והנשמה אומרת, גוף חטא, שהרי מיום שפרשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. אם כן, ציפור זה כינוי לנשמה. אז מה זה הסיפור הזה שהוא ראה ציפור, בא השטן ונדמה לו כציפור, הוא ראה נשמה. איזו נשמה? הוא ראה ששורש נשמתו ושורש נשמתה של בת שבע מתאימים זה לזה. ולכן יש פה אמירה של השטן לדוד. מה השטן אומר לו? שיש פה הזדמנות לקיים מצווה, לקבל עבירה לשמה. ויש דבר כזה עבירה לשמה, או אפשר לומר הוראת שעה. כלומר, ברוח הקודש רואה דוד שבת שבע מתאימה לו. ולכן הוא סבור שכאן הוא מחויב לקחת את בת שבע אליו, אף על פי שיש את איש. וזאת המשמעות של דברי המהר"ל, שדוד לא היה אכפת לו שיש את איש. כי הוא חשב שאולי אפילו זאת הכוונה של ההשגחה העליונה. כבר יש לנו כלל שבהוראת שעה שומעים לנביא גם על דבר עבירה, גם על דבר ערווה. בסדר? אז זה מה שהוא סבר. ולמה זה בשטן? זה השטן של הסברה. אפשר לומר, זו חשיבה מעין שבתאית, אפשר לומר. והיא אופיינית למתעסקים בשושלת המשיחית. לאורך כל הדרך של השושלת המשיחית, יש תמיד עניין של עבירה לשמה. זה מתחיל עם תמר. בעצם זה מתחיל עם בנות לוט, ממשיך עם תמר ויהודה, ממשיך עם דוד ובת שבע. וגם, סליחה, דילגתי על רות המואביה. שתמיד יש משהו שנראה לא כל כך בסדר, אבל מעלים אותו, כי התפקיד המשיחי הוא בין היתר להעלות גם ניצוצות מן הקליפות.
וגם השטן נותן לזה יד.
ודאי, השטן נותן לזה יד. אגב, יש שאלה, הרי אומרים לי על אברהם אבינו, כשהוא הלך לעקדה, בא השטן וניסה לשכנע אותו שלא לעשות את זה. אבל הוא לא שמע לשטן. פתאום הוא רואה איל, נאחז בסבר. אז אולי זה מהשטן גם כן. אז הוא אומר, אם זה היה מהשטן, הוא לא היה נאחז בסבך. השטן היה דואג שהאיל היה מגיע עד המזבח. אם הוא מתעכב, סימן שזה לא מהשטן.
אני חושב שזה מה זה השטן בכל אנשים?
אתה שואל שאלה גדולה. אני מסכים איתך, אגב, יש גמרא במסכת בבא בתרא, שרבה אמר, פנינה ושטן בשם שמיים התכוונו. שפנינה התכוונה שחנה תתפלל, והשטן רצה, קינה לאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר, שמת לבך עליו דיוב, כן כמו בארץ. מה עם אברהם? כן, עכשיו הגמרא מספרת שכשרבה אמר את זה, בא השטן ונשק את רגליו. כלומר, סוף סוף מישהו מבין אותי. אז הוא בא לרבה. אז מי זה השטן הזה? כן, ברור. אתה צודק, אבל אני לא יכול כאן להרחיב, ברור.
שלנו זה לא מובן בכלל מהמקומות.
כן, ברור, לא, כי יש לנו קצת...
יש
לנו
מין רשות זאת, כאילו בחוץ הקדוש ברוך הוא,
כן, כתוב השטן, כתוב ויבוא בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הרמב״ם, מכאן שהשטן גם הוא מבני האלוהים.
כן. גאה ושטן לבד,
זה נראה ככה, זה נראה ככה. ומה תעשה עם הפסוק גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל? מה אתה עושה עם זה? מזעזע, ביום הקדוש, בשנה וכולי וכולי, פתאום, אתה אומר, אגב, יש חוץ מהשם, יש עוד הזזל, איך אפשר להגיד דברים כאלה? כן, אז אני מציע שאנחנו נדון בזה, באמת אולי בשיעור הבא. שלום.